נוער, נוער בסיכון. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים, בוקר טוב, שבוע טוב, פותחים איתכם ועבורכם, שבוע עסקים נוסף. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין, שמתמקד בייצוג זכיינים ורשתות מזכות, ובמשפט עסקי מסחרי. והיום בתוכנית שלנו, לקוח נכנס למסעדה שלכם, מזמין את המנה שהוא אוהב, הוא אוכל, הוא נהנה, וכעבור כמה שעות מגיע לבית חולים עם חשד להרעלה קשה. סיימתם לשפץ חנות חדשה, ויומיים אחרי שנפתחתם את הסניף החדש והמפונפן שלכם, פיצוץ בצינור בקניון, מציף לכם את החנות במים וגורם לנזק משמעותי ביותר. ומה לגבי המידע הרגיש שאתם מייצרים בעסק שלכם, ההנחיות, נעלי העבודה, תוכניות עסקיות וכיוצא באלה? השתלטות עוינת מרחוק יכולה לחסל לכם שנים רבות של עבודה קשה. החדשות הפחות טובות הן שמקרי ביטוח קורים ויקרו ויכולים לקרות גם בעסק שלכם. החדשות היותר טובות הן שיש אפשרות לרכוש כיסוי ביטוחי מתאים לכל מקרי הביטוח האלה, ככה שלא תישארו גם עם הנזק וגם עם הפגיעה הכלכלית הקשה שכרוכה אליו. מתארח אצלי ארז קראוס, שהוא בעלים משותף ומנכ"ל סוכנות הביטוח הוותיקה, קראוס סוכנות לביטוח. בוקר טוב, מה העניינים?
בוקר טוב, אדיר. שמח מאוד להתארח פה. תודה.
כיף גדול, שמח שאתה כאן. אז ביחד ארז ואני נענה לכם על שאלות רבות בנושאים של ביטוח אלמנטרי, בדגש על העסק שלכם, ביטוחי פרט, בדגש על חיים וביטוחים פנסיונים, פנסיה, מנהלים וכיוצא באלה. כמה שאלות שאולי נדון בהן כולן או חלקן, מהן הדרישות הסבירות לביטוח מצידו של הסוחר, כיצד מתאימים את הביטוח לסוג העסק ולאופי העסק, וביטוח קולקטיבי, מה זה? וזכות שיבוב בהסכם סחירות. וואו, מה המשמעות של ויתור הדדי על זכות כזאת, ובכלל מה זה הדבר הזה שנקרא זכות שיבוב? על השאלות האלה ועוד אנחנו נשיב לכם כאן בזכייני. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק עצמאי בזכיינות, או עצמאי שלא בזכיינות, או להרחיב את העסק שלכם לרשת מצליחה, וגם אם אתם כבר זכיינים ברשת קיימת, בעלי עסקים, בעלי רשתות קיימות, התוכנית הזו היא בשבילכם כאן בזכייניסטים, מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. אז לפני שאנחנו נתחיל, נשמע רגע מי זה ארז קראוס, מה קורה איתך? ומי אתה?
אהלן, אז אני ארז. אני גדלתי מגיל אפס לתחום הביטוח, מהיותי דור ממשיך. אני יכול להגיד שלא רק גדלתי לזה, גם מיד אחרי הצבא נכנסתי לתחום. למדתי מנהל עסקים וביטוח במכללת נתניה. הייתי 5 שנים בשוק ההון, ושם עשיתי גם את ההתמחות הפנסיונית שלי. ואפשר להגיד שאני כבר מעל 15 שנה בתחום הביטוח.
וואו, איזה דרך. סחתן. תגיד, בואו נתחיל. עצמאים שמנהלים עסק, שפותחים עסק, בעיניים שלי חייבים שיהיה להם סוכן ביטוח שמלווה אותם. רגע, שנייה. לפני זה, גילוי נאות, נגיד שאנחנו חברים ועושים עסקים ביחד, ויש לנו לקוחות משותפים, ואנחנו גם עושים ספורט ביחד. סבבה, שמנו את זה בצד.
חברים טובים.
חוזר לגמרי, חוזר לעניין שהתחלתי ממנו. עצמאים, בעלי עסקים, חדשים או ותיקים, לדעתי, שוב, דעה אישית שלי, צריכים שיהיה סוכן ביטוח שמלווה את הפעילות שלהם, שייתן להם פתרון לניהול הסיכונים, מה שאנחנו קוראים, ברמה הביטוחית, שיהיה תמיד החליפה הנכונה לדוגמן הנכון, לצורך הנכון, לעסק הנכון. אז בוא נתחיל משאלה שהיא נוגעת בסוגיות החמות בתחום של עסקים וחברות. מה הן, לדעתך, בעיניים שלך, שלוש סוגיות ככה עיקריות שצריך לדבר עליהן כשמדברים על ביטוח של חברות ועסקים?
קודם כל, ברגע שאתה פותח עסק, יש לך חוזה, בין אם זה חוזה שכירות, בין אם זה חוזה מול היצרן. אתה חייב איש מקצוע, עורך דין במקרה שלך, ואתה חייב סוכן ביטוח שיעבור על סעיפי האחריות והביטוח בחוזה. אתה חייב את זה, זה קריטי. דבר שני...
רגע, לפני זה, כאילו מה נניח, יש לנו סוגיות עיקריות, אתה יודע, אנחנו תמיד גם מדברים על זה, אתה ואני, בסעיפי ביטוח ואחריות. מה ככה הדבר מתוך הסעיפים האלה שאתה אומר, חבר'ה, שימו לב, זה אור אדום?
קודם כל, בכל חוזה שכירות צריך להיות סעיף ויתור הדדי על זכות השיבוב.
כן.
אני מסכים שזו מילה לא ברורה ואפילו לא נעימה לאוזן, אז אני אסביר בצורה מאוד פשוטה. זה בעצם אומר שהמזכיר והסוחר, בעל המבנה ובעל העסק, מתחייבים ביניהם שהם יוותרו על הזכות לתבוע בחזרה את הכסף אחד מהשני. חברות הביטוח אחד של השני לא יחזרו בתביעה בכל מקרה של נזק.
בוא ניתן דוגמה. אם עכשיו יש לי עסק, לא משנה איזה חנות, ופרצה שם שריפה ואני הסוחר לצורך העניין, ואתה המזכיר לצורך העניין, איך זה בא לידי ביטוי?
אתן לך את הדוגמה אפילו יותר מדויק. נאמר שאתה נוסע על אופניים חשמליים והטענת אותם בחנות, כמו רוב בעלי עסקים בתל אביב. והאופניים, הסוללה התלקחה והחנות נשרפה. חנות גם שרפה את החנות ליד. יש לך נזק לתחולה העסקית שלך, יש לך נזק למבנה של בעל המבנה, ויש לך נזק לצד ג' שזה השכנים. היה, והסדרת את הסעיף הזה בחוזה, כולם מוגנים ואף אחד לא יקבל אחרי שנה או חצי שנה תביעה בחזרה של סכום הכסף. זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים.
זאת אומרת שהבעלים של הנכס לצורך העניין לא יתבע אותי כסוחר של הנכס.
חברת הביטוח
של הבעלים.
שמבטחת את הבעלים של הנכס, לא תחזור אליך בתביעה אחרי שהיא משלמת לו. ואותו דבר, חברת הביטוח שלך לא תחזור אליו בתביעה אחרי שהיא משלמת לך את הכסף.
יפה. אז זאת הסוגיה, מה שנקרא, החמה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, שזה בתוך סעיפי האחריות והביטוח בהסכמים. איזו עוד סוגיה ככה מהשלוש העיקריות שתרצה לומר?
תראה, אני חושב שבסעיף, סעיפי האחריות והביטוח, המון פעמים מקלים בהם ראש ודורשים מהסוחר שיבטח גם את המבנה וגם את הצנרת. זה מגיע לאלפי שקלים עלות, ואין צורך בזה. הרבה פעמים בוויכוח פשוט או מסע ומתן נכון, החלוקה צריכה להיות שבעל המבנה אחראי על המבנה ועל הצנרת, ומי שמזכיר אחראי על הסוחר, אחראי על התחולה, על שיפורי מבנה אם הוא עשה, כן. ועל צד ג'
האמת היא שכמעט בכל הסכם שאני מייצג, אתה יודע, אתה מכיר את הפעילות שלנו במשרד, תמיד, תמיד, תמיד עולה השאלה הזאת, ותמיד יש איזה ניסיון, מהצד של הבעלים של המוזכר, כשאני מייצג סוחר, להשית את החיוב הזה של מבנה על הסוחר, ובדרך כלל זו גם הערת שהיא מתקבלת. זאת אומרת, יש בה הרבה מאוד שכל, שמה שאני כסוחר לוקח על עצמי, זה את הכל חוץ מהמבנה והצנרת, ואתה כבעלים לוקח את הכל חוץ מה...
נכון מאוד.
רק את המבנה והצנרת, חוץ מזה שום דבר לא הולך.
אני יכול להגיד לך שב-90% מהמקרים... מתגמשים ומקבלים את ההסכמה לעשות את החלוקה okay. כמו שהיא צריכה להיות.
אוקיי, אז שימו לב, זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית, כשאתם סוחרים ביטוח המבנה והצנרת על חשבון המזכיר, לא עליכם. מה הסוגיה השלישית?
התאמת הביטוח. אמרת, להתאים את החליפה לדוגמן, להתאים את החליפה לדוגמנית.
חתיכת סוגיה.
זה הסוגיה הכי חשובה. כשמגיעים לעשות ביטוח לעסק, לכל דבר אחר גם, אבל היום אנחנו מדברים על עסקים, חייבים לעשות התאמת צרכים. החל משם המבוטח, אם יש שותפים, אם יש שמות נוספים, אם זה חברה ויש חברת בת, השמות כולם חייבים להיות רשומים בפוליסה. שם שלא רשום, לא יהיה מכוסה.
וגם כמובן שההיקפים של הפוליסה, נכון? היקפי המקרים וכן הלאה, שהכל מותאם למה שעלול לקרות.
בוודאי, בוודאי. אבל גם צריך לשים לב למהות העסק. ההגדרה של מהות העסק צריכה להיות מדויקת מאוד. לא להחסיר שום פרט, וברגע שמגדירים את מהות העסק, וברגע שאני בתור סוכן שואל את הלקוח שפונה אליי מה מהות העסק, קל לי גם לעשות לו את ההתאמות, קל לי להבין מה הוא צריך.
כן. כן. הוא לא יודע, אגב, מה הוא צריך. אפרופו, אני רואה את זה גם בצד המשפטי. אין מה לעשות, אנחנו בעלי המקצוע. זה כמו שאני אלך עכשיו לרופא שיניים, אני יודע מה צריך לעשות? יש לי חור בשן, בוא תעשה מה שצריך לעשות, אני לא יודע מה צריך לעשות. אותו דבר גם כאן בביטוח וגם בצד המשפטי. אנחנו נותנים את ההמלצה, אנשי המקצוע, של מה צריך להיות. אבל איזה שאלה נניח היית שואל עכשיו בעל עסק שבא לפתוח, זכיין שבא לפתוח עכשיו בית קפה תחת רשת, מה היית שואל אותו?
קודם כל, צריך לראות מה ההסכם שלו מול הרשת.
כן, נכון, תכף נגיע גם לזה.
הרשתות בדרך כלל גם מבקשות נספח ביטוח, אנחנו גם נגיע לשם. אבל בעל עסק שפותח עסק, הדבר הכי חשוב להבין זה לראות קודם כל את החוזה שדיברנו עליו בהתחלה, כן. להבין את מהות העסק, לבדוק מה המלאי והתחולה העסקית, mm-hmm. להבין את הסיכונים שלו, האם יש לך כמות עובדים, אם יש תחלופה גדולה, עדיף לבטח אותם לפי שכר עבודה ולא לפי כמות עובדים.
כן.
האם יש לך מוצרים או מכשירי חשמל שאתה צריך לבטח, אם יש לך מסעדה ויש לך מקרר, אתה צריך לעשות ביטוח מתאים, אם יתקלקל המקרר ותלך לך הסחורה. אובדן רווחים.
כן, מסעדה שנשרפת או...
מסעדה שנשרפת, כנראה לא תהיה פעילה 3, 6, 9 חודשים, צריך לדאוג שההוצאות הקבועות תקבל עליהם כסף.
כן. וגם צדדים שלישיים כמובן.
בוודאי.
חס וחלילה קורה משהו, לא יודע מה, בן אדם מחליק, השכיחות, בן אדם ניזוק, לא יודע מאיזושהי סיבה.
השכיחות הכי גדולה של נזקים ותביעות מהניסיון שלי, היא צדדי ג' ושם הכיסוי חייב להיות לפחות 2 מיליון שקלים, אם לא יותר, וצריך לשים על זה דגש.
פתחתי בפתיח בעניין הזה של הרעלה, תן על זה מילה, כי יש שם, אני מבין שזה כיסוי, נכון? שאתה מרחיב, זה כיסוי שאתה מרחיב אותו בפוליסות.
נכון, זה הרחבה. כל מסעדה היום יש לה הרחבה, צריך לשים לב שיש הרחבה בצד ג' להרעלה.
כן.
זה מאוד חשוב, זה אפילו קריטי, צריך לשים לב. אם אתה נותן שירותי משלוחים ולא עושה את זה דרך וולט, אתה צריך לעשות הרחבה מתאימה גם בצד ג', אתה צריך לעשות הרחבה מתאימה לעובדים.
הבנתי. טוב, פתחנו בסערה, מה שנקרא. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, זכייניסטים, מארחים כאן את ארז קראוס, הבעלים של הבעלים והמנכ״ל של סוכנות הביטוח הוותיקה קראוס, סוכנות הביטוח. תחזרו אלינו אחרי ההפסקה, יהיה מאוד מאוד מעניין לדבר על רשתות מזכות, בין היתר על ביטוחים קולקטיביים, נשאל מה עם הסיכונים. ארז, אתה תיתן לנו דוגמה של רשת חדרי כושר, שהיא דוגמה מאוד מעניינת ומאוד מאוד רלוונטית, זה תחום שהוא
נכון.
חי ובועט, תרתי משמע. אז הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי שמש בוקר ויונה מעל הגג, תן לי תכלת ברקיע, תן לי יום אחד של חג. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי אהבה חולפת, תן לי אהבת עולם, תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה, תשכח מזה,
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
חברות מזכות רבות דורשות מהזכיינים שלהם לבטח את הפעילות העסקית תחת הביטוח שקיים ברשת. מתארח אצלי ארז קראוס, הבעלים והמנכ״ל של סוכנות הביטוח הוותיקה, קראוס, סוכנות לביטוח. אני רוצה לשאול אותך על הסיטואציה הזאת של רשת שמחייבת זכיין לפעול תחת הביטוח הקיים ברשת. בוא נדבר על זה כמה דברים. אחד, קוראים לזה ביטוח קולקטיבי, מה שנקרא. מה זה
בדרך
אומר?
כלל.
בדרך כלל, כן. מה זה אומר? ממה יש להיזהר? מה היתרונות? מה החסרונות? וגם, האם הזכיין מחויב לקחת את הביטוח שהרשת, במקרה הזה, כופה עליו לקחת?
נתחיל מהסוף.
כן.
הזכיין לא מחויב לעשות את הביטוח דרך הקולקטיב של הרשת. הוא יכול לעשות את הביטוח איפה שהוא ירצה, כל עוד הוא עומד בתנאים ובדרישות שיוצאים בדרך כלל מהרשת בנספח ביטוח, שזה כן. קיים בתוך החוזה.
נכון, כן.
יתרונות של ביטוח קולקטיבי הם די ברורים. קודם כל זה יתרון הגודל. הביטוח, אם יש מקרה שהוא יכול ליפול בין הכיסאות, יש כוח לסוכן שעושה את הביטוח מול חברות הביטוח, להוציא כסף לפנים משורת הדין.
כן.
הביטוח מותאם גם לזכיינים, הוא נותן בדרך כלל השתתפויות עצמיות יותר נמוכות, ותנאים טובים.
כן. זה בצד היתרונות.
זה בצד היתרונות.
אגב, איזה יתרון יש לרשת בעניין הזה? אם בכלל?
היתרון הכי גדול הוא שהביטוח נעשה לפי, מהעיניים של הרשת, לפי הצרכים של הרשת, וכאן גם החיסרון.
בדיוק.
כי זה לא תמיד מתאים ותואם לדרישות של הזכיין.
זאת אומרת, אין בהכרח הלימה בין הדרישה של הרשת, או יותר נכון להגיד, הצורך של הרשת, והצורך של הזכיין במקרים האלה.
נכון.
וכאן אנחנו צריכים רגע לשים דגש, לבדוק היטב מה נדרש בהסכם, ומה דורש נספח הביטוח.
נכון מאוד.
וגם האם זה רלוונטי.
נכון מאוד. תראה, בדרך כלל נספח הביטוח לרוב של רשת מזכה הוא רלוונטי. יש הרבה פעמים דברים שאפשר להתווכח עליהם, אבל רוב הסעיפים הם סעיפים הגיוניים ונכונים.
כן.
אבל זכיין צריך לשים לב שבהתאמת הצרכים איתו, הוא עוד אחד מ-20, הוא עוד אחד מ-30, הוא עוד אחד מ-100. צריך לשים לב שעושים איתו התאמת צרכים, שמבינים את הצרכים הספציפיים שלו, ונותנים לו מענה עליהם. זה החלק הכי חשוב.
אז בעצם יש את השאלה שדיברנו עליה, אתה ואני, זה מה מקסימום הנזק שיכול להיגרם לנו בשנה, נכון? זה בעצם מה שאנחנו צריכים רגע לשים לב אליו.
נכון, וכשאתה עושה חישוב של מקסימום נזק, נאמר אם חס וחלילה יש שריפה וכל העסק נשרף, אז זה לא רק עלות השיקום.
נכון.
זה עלות ההפסדים. Mm-hmm. כאן נכנס לנושא אובדן רווחים.
Okay.
אז אתה צריך להכניס בפנים את הכל, גם את הנושא של ההכנסות שלך, גם את הנושא של עלות הבנייה, גם את הנושא של התחולה שלך,
okay.
ולחבר את זה ביחד.
אמרת לי שאתה, שוחחנו, שאתה מבחינתך במציאות של היום, אתה לצערך אומר את זה, יזמים עושים ביטוח בגלל שמחייבים אותם, ולא שהם מבינים, יזמים, זכיינים, שהם לא מבינים באמת את המשמעות של הסיכונים שאליהם הם חשופים. אני רוצה להבין רגע, איפה אתה נכנס לתמונה? כי יש פה הרי סיטואציה רגישה, אז אתה יודע, במקומות שאתה ואני עובדים ביחד, אני יודע לומר ללקוח, תקשיב, זאת סוגיה שאני בצד המשפטי יודע לטפל בהכל בביטוח, אני לא מבין, אתה צריך פה יועץ ספציפי. איך בכל זאת אתה יכול פה לתת איזה מסר שהוא טוב לזכיינים, שהוא למאזינים שלנו כמובן?
אני מדבר בשמי, אבל אני חושב שאני מדבר בשם כל סוכני הביטוח. אנחנו בסוף מנהלי סיכונים. התפקיד שלנו הוא לא שונה מתפקיד של רופא מומחה. הוא לא שונה מתפקיד של עורך דין מומחה בתחומו. לקוח בשביל לנהל את הסיכון חייב לפנות לסוכן ביטוח ולהגיד לו, אני צריך א', ב' וג', התפקיד שלנו הוא לשים לו את הפאזל על השולחן ולעזור לו לחבר אותו.
כן.
יכול להיות שהוא יבחר לחבר את כל הפאזל, ויכול להיות שהוא יבחר להשאיר בחורים. הוא יחליט איך הוא רוצה לנהל את הסיכון, אבל אנחנו נראה לו ונסביר לו
כן.
מה שהוא לא יודע בעצמו.
בוא ניקח דוגמה, אתה ואני אוהבים ספורט חובבים, עושים ספורט, מתאמנים, רשת חדרי כושר. בוא ניקח את הדוגמה הזאת, כי היא מאוד רווחת. אגב, חלק גדול מהמאזינים שלנו, הם מהעולם הזה, אני אומר לך, כי אני פשוט יודע מי הם. אז מי שזה רלוונטי, כמובן, תקשיבו, עכשיו יש פה דברים פנינים. אז קודם כל, על אילו סוגים של ביטוחים אתה ממליץ בתחום הזה של חדרי כושר?
קודם כל, אני אתחיל שכל ביטוח חדר כושר, יש מה שנקרא דרישות מיגון או אמצעים להקלה בסיכון, שחייבים לשים עליהם דגש. דבר ראשון, כל מאמן חייב הסמכה מתאימה. דבר שני, הוא חייב תעודת עזרה ראשונה עם רענון כל שנתיים. חברות הביטוח...
כן, מער, מה שנקרא, מגיש עזרה ראשונה.
חברות הביטוח לא דורשות לראות את זה, אבל אם חס וחלילה מישהו חוטף את כיף לב במהלך אימון, והמאמן צריך לעשות לו החייאה או הנשמה, ואין לו את התעודה הזאת או אין לו את הרענון, זה פתח וחשיפה מאוד גדולה שאף אחד לא רוצה להיות בה.
כן. הדבר... אז שימו לב, בעלי חדרי כושר, לבדוק שהמאמנים אצלכם מוסמכים, בעלי תעודת הסמכה ובעלי תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף שנתיים לפחות.
הדבר הנוסף הוא, לפי חוק הספורט, להחתים כל מתאמן, ולא רק מתאמן, גם אם אורח הגיע לעשות אימון ניסיון, להחתים אותם על הצהרת בריאות לפי חוק הספורט,
כן.
לא להקל בזה ראש, גם שם חברת הביטוח לא דורשת לראות את המסמך, אבל אם יקרה משהו, חייבים להראות שהחתמתם, חייבים להראות שהמתאמן קשיר לפעילות, במידה והוא מסמן על אחד הסעיפים שיש לו בעיה רפואית, להפנות אותו לרופא מטפל או לרופא מומחה, שיאשר שהוא יכול לעשות את הפעילות כן. הגופנית.
וכמובן לא לתת לו להתאמן לפני שאתם קובלים את הנייר הזה.
בוודאי,
כן.
בוודאי.
אוקיי. מה קורה בחדרי כושר גדולים? יש הבחנה? נניח אם זה חדר כושר קטן או גדול, יש המלצות ספציפיות?
חדרי כושר גדולים עם כמות גדולה של מתאמנים דורשים מראש לעשות ביטוח תאונות אישיות. הרעיון של ביטוח תאונות אישיות הוא לתת מענה לתביעות שהן בדרך כלל פחות מההשתתפות העצמית. פוליסת חדר כושר בדרך כלל ההשתתפות העצמית בנזק לצד ג' יכולה להתחיל ב-4,000 שקל ולהגיע ל-10,000 שקל, ומקרה של רשלנות, ההשתתפות העצמית יוכל לנוע בין 6,000 ל-10,000 שקל.
כן. אז אתה אומר, ביטוח תאונות אישיות אמור לטפל בכל האירועים הקטנים, התביעות הקטנות.
נכון מאוד.
כן.
נכון מאוד.
ומה השתתפות עצמית בעניינים של נזקים למבנה עצמו או לתחולה?
זה לא שונה מכל עסק.
לא שונה.
אתה מכניס את ההגדרה של התחולה העסקית שלך, אתה מכניס את המוצרים שאתה, את כל המכשירי כושר, מגיע בדרך כלל סוקר מחברת הביטוח, אם זה חדר כושר גדול, לבחון ולהבין את הדברים. יש דרישות מאוד ברורות גם בחוק הספורט, מה המרחק בין מכשיר למכשיר. כן. לא שונה מכל עסק רגיל.
תגיד, קורונה. שנתיים, גרוסו מודו, החדרי כושר היו בין להיות סגורים ללהיות פתוחים למחצה או בכלל, או, זה היה טירוף, והרבה מאוד עברו לו פתרון של להעביר אימונים דרך זום. גם אני, אגב, התאמנתי הרבה מאוד דרך זום, עם המאמנת שמאמנת אותי בבוקס, בפיזי, עברנו להתאמן בזום. יש על זה איזושהי התייחסות ביטוחית ספציפית?
אני יכול לספר לך שאצלי בסוכנות יש כמות מאוד גדולה של מתאמנים ומאמנים שמחוסים דרכי. ברגע שהתחילה הקורונה וברגע שזיהינו שיש מעבר לאימונים בזום, בכל פוליסות הביטוח שדרכנו, הכנסנו את הרחבה הזאת במלל בפוליסה. צד ג' ואחריות מקצועית מורחבים לחסות פעילות בזום. אני יכול גם לספר לך שיש לי לקוחות שמאוד הצליחו בזום, ועברו לאמן רק בזום עד היום. כן. מעבירים כיתות אימון עם 100 משתתפים בזום, נהנים מזה מאוד, העסק שלהם פרח, אפשר להגיד בהרבה מובנים שהקורונה הכריחה גם אותנו וגם כן. את חברות הביטוח לחשוב מחדש.
מדהים ומתחבר להרבה מאוד דברים שנאמרים כאן בתוכניות, שבהן אומרים פה עורכים, הקורונה דחפה מציאות חדשה לפרצוף של כולנו, ולמדנו גם איך לעשות ממנה טוב, לא רק להתלונן עליה, ואיך לעשות ממנה יותר. אפרופו גם הרבה מאוד עבודה היברידית שקורית במשרדים, גם אצלנו בתחום שלי זה מאוד נפוץ, אז יש גם דברים טובים שהקורונה הביאה, לא רק רע. תגיד, בוא נדבר רגע על רשתות מזכות, ונגיד ככה, קודם כל יש הרבה מאוד אתגרים ביטוחיים, כל הזמן, של רשתות, של עסקים, בוא ניקח ככה אופנה וכימונאות ומזון, דבר טיפה על האתגרים שיש לרשתות בתחומים האלה, שם זה ככה מעניין.
תראה, בוא נדבר רגע על מזון, בסדר? בוא ניקח לדוגמה רשת מזכה שיש לה 20-30 סניפים, בדרך כלל הם גם היצרן, הם מספקים את כל האוכל, את כל המוצרים. הם חייבים שיהיה להם ביטוח מתאים. הם חייבים שיהיה להם ביטוח במקרה של ריקול, הם חייבים שיהיה להם ביטוח במקרה של הרעלה. אנחנו מכירים רשת מאוד גדולה שהיה לה מקרה לא פשוט עם טונה.
נכון.
והיה חשש לרשלנות באותו סניף. אם אנחנו נקפוץ רגע אחד ל... אנחנו מכירים את הסיפור עם שטראוס.
נכון.
מה כן. שקרה שם.
אפרופו ביטוח ריקול.
בדיוק.
כן.
אז קודם כל הרשת חייבת להיות מבוטחת בצורה מתאימה, לחשוב על כל התרחישים. בדרך כלל יש להם גם מרלוג מאוד גדול שמספק את כל המוצרים. ומהצד של הזכיין, הוא חייב להבין שגם עליו יש את אותה אחריות. גם הוא אחראי על המוצר שהוא מספק דרך הרשת.
חד משמעית. לגמרי. אגב, זה מופיע בהסכמים בצורה מאוד מאוד ברורה. פה סעיפי האחריות והביטוח. זאת אומרת, שלא ניתן פה איזה מסר, או אם חלילה מישהו יבין איזשהו מסר שהוא לא נכון, הביטוח לא מכסה אתכם בצורה מקסימלית ומוריד מכם את כל האחריות, אם אתם לא עשיתם מה שאתם צריכים לעשות.
אמרת משהו מאוד, מאוד נכון ומדויק, ואני אחדד. בכל פוליסת ביטוח שיוצאת, לא משנה אם זה עסק או רכב או דירה, יש דרישות מיגון או אמצעים להקלה בסיכון.
כן.
כל בעל עסק, כל אדם שרוכש פוליסה, חייב לשים לב לדגישים האלה.
כן,
ולהבין
איך
הוא מתנהל ושהוא עומד בדרישות.
כן. בוא נדבר קצת על אופנה וכימונאות. זה חזק מאוד.
תראה, רשתות אופנה...
כימונאות, אני מדבר לא כימונאות מזון, כימונאות... לדוגמה אופנה.
רשתות אופנה, יש לך בדרך כלל את היצרן שמשווק לסניפים, ושם צריך לשים דגש על הייצור.
כן.
אם הייצור נפגע, אז אתה צריך לתת מענה לאובדן רווחים. המכונות, אתה חייב לעשות ביטוח מתאים למכונות שמייצרות.
כן.
אז לכן הרשת צריכה, ובדרך כלל הרשתות יש יועץ שמלווה אותם ודואג להם, הרשת צריכה לעשות ביטוח שמכסה אותה על כל התרחישים שיכולים לפגוע בייצור, והזכיין עצמו כמובן צריך להיות מבוטח על החנות, בדרך כלל כשהם לוקחים את החנות הם משקיעים בשיפורי המבנה
נכון,
בחנות,
נכון.
הוא צריך לבטח את שיפורי המבנה.
כן, תגיד, אני רוצה רגע לקחת שנייה שאלה טיפה הצידה, מבחינת חברת הביטוח, איפה יש לה קושי למדוד סיכונים, אם בכלל זה קיים? יש תחומים שהם יותר קשים לעמוד אותם מבחינת עומדן הסיכון, אני מתכוון.
כן. קודם כל, תסתכל על העולם שמשתנה. תסתכל, בוא ניקח אפילו בלוגרים. בסדר? בלוגרים צריכים ביטוח. יש וואלה. להם משפיעני רשת. יש להם חשיפה. אנחנו שומעים לא מעט על תביעות דיבה נגד משפיעני רשת שעשו ככה וככה. קשה מאוד הם למצוא לזה כיסוי ביטוחי. כל תחום שמכריח את חברות הביטוח לחשוב קצת מחוץ לקופסה, לרוב הם יגידו לא.
אתה רוצה לומר לי עכשיו שאם אני בלוגר עכשיו, שיש לי איזה... אתה יודע מה, אני אקח את זה יותר לאיזה... אם יש לי פודקאסט נניח של תוכנית רדיו שנקראת הזכייניסטים, אני צריך ביטוח? שווה לבדוק את זה?
התשובה היא כן.
דבר איתי אחרי התוכנית.
נעשה את זה.
וואו, תשמע, זה חתיכת עניין.
זה חתיכת עניין, וכך לדוגמת הנושא של רשלנות.
כן.
ברשלנות, אתה צריך ביטוח אחריות מקצועית על הסיכון.
נכון.
חברות הביטוח עד היום אומרות, מי שאין לו תעודת הסמכה מתאימה, לא יוכל לרכוש ביטוח אחריות מקצועית. יש תחומים שאין בהם הסמכה.
נכון, בלוגרים, אין הסמכה.
יש לי
זה
לקוח.
זה לא קיים, הסמכה.
יש לי לקוח שהוא יועץ להקמה של חדרי כושר. מספר אחד בתחומו, מומחה עם ניסיון של מעל 30 שנה. אני הייתי צריך לעבור חברה-חברה. לקח לי קרוב לחודש למצוא לו פתרון, עד וואו. שבסוף שכנעתי אותם לקחת את העסק.
תגיד, חברות פרסום, ייעוץ אסטרטגי, כל אלה זה גם.
זה תחום, תראה, חברות פרסום גדולות, מבוטחות, ויש להם ביטוח שממשיך ורץ שנים, להם אין בעיה. אבל החדשים שנכנסים לתחום, במיוחד בתחום של ייעוץ, קשה להם מאוד למצוא פתרונות. אני לא אומר שאין, אני לא אומר שזה לא קיים, אבל הרוב, כשאתה מוצא פתרון דרך מבטח אחד או שניים, מי שנפגע זה הצרכן, זה הלקוח, כי אין מספיק תחרות ואין לו מספיק אופציות. זו המציאות היום.
מההיכרות הקרובה בינינו, גם המקצועית, אני יכול להגיד עליכם שאתם כמעט יובל שנים קיימים, הסוכנות.
קרוב ל-50 שנה, עוד מעט.
קרוב ל-50 שנה הסוכנות קיימת. ואפרופו האתגרים האלה שקשה למצוא מענה לצורך, בהרבה מאוד סוגיות קצה, אתם, לדעתי, זה אחד היתרונות הגדולים בסוכנות אצלכם, שאתם יודעים לאתר את הפתרונות, לשכנע את המבטחים כשאין פתרון כזה, ולייצר מוצר טיילור מייד, ולא עכשיו משהו שהוא על המדף, שאין אותו בעצם, אבל יש את הצורך. אז פה זה באמת, זה אני אומר לכם, על העבודה איתכם. תגיד, דיברנו קודם על נושא של מזון ושינוע וכן הלאה. העולם הזה של שינוע מזון ושל מסעיות מזון, פוטראקס מה שנקרא, שזה משהו שהולך ומתרחב ומתפרס בכל העולם. עולם המשלוחים, אפרופו מה שדיברנו קודם, וגם מה שאתה קראת, שאמרת לי שיש מושג שנקרא סחורה בעברה. אני רוצה שניתן רגע מילה על כל אחד מהדברים האלה בקטנה. קודם כל, בעולם הפוטרקים, יש לנו מאזינים, וגם היה פה אגב תוכנית, הייתה פה תוכנית של אחד האורחים שהתארח פה, שהוא מומחה בעולם של פוטרקים. בוא ניתן על זה מילה, אחרי זה נעבור גם לדבר על משלוחים.
תראה, העצה הכי טובה שלי לפוטרק, זה לבדוק קודם כל, האם המסעית ניידת, או שהיא מקובעת לקרקע.
כן.
אם היא מקובעת לקרקע, אז צריך לשים לב שמבחינת כיסוי של פריצה ותחולה, יכול לבוא גרר, להמיס את המסעית ולהמשיך לנסוע. אז צריך לשים לב שבכיסוי הביטוחי, באמצעים להקלה בסיכון, יש התייחסות לזה, וצריך לשים לב אם הפוטרק נשארת במקום, היא צריכה להיות מקובעת לקרקע.
כן.
זו דרישה מאוד מאוד חשובה שצריך לשים עליה לב. לגבי סחורה בעברה.
כן.
כל עסק שמעביר ומשנע סחורה, צריך להיות מודע לעובדה שאם קורה משהו לסחורה, בזמן העברה, בין אם זה כתוצאה מתאונה, בין אם זה כתוצאה משוד, הוא חייב ביטוח סחורה בעברה. פוליסת בית העסק לא תיתן לו כיסוי על זה.
כשאנחנו אומרים סחורה בעברה, אני רק רוצה לחדד את העניין, אנחנו לא מדברים רק על הסחורה של העסק עצמו, זה יכול להיות גם עסק שהוא בתחום של הובלות, נכון? הובלות של תחולה.
נכון מאוד.
גם בהובלה, פה צריך להיות.
בהובלה של תחולה צריך לשים לב שהמובילים מראים שיש להם ביטוח מתאים, שאם קורה חס וחלילה מקרה ביטוח, הכיסוי מספק. אם אתה מעביר מחר סחורה ב-500,000 שקל, אתה צריך לראות שהפוליסה מגיעה למקסימום הזה, שלא תישאר חשוף.
משלוחים? תן על זה מילה.
משלוחים של מה?
משלוחי מזון. מסעדה עכשיו שמספקת שירותי משלוחים, או זה, זה חלק מהשירותים, מספקת מזון במשלוחים?
במשלוחי,
יש משהו מיוחד?
במשלוחי מזון הדגש הוא על השליח. הדגש הוא על הרחבה בצד ג' אם קורה משהו תוך כדי המשלוח. בדרך כלל אם קורה משהו
כיסוי מעבידים.
נכון, אם קורה משהו למשלוח עצמו, זה לא נזק שהם התרסקו ממנו כלכלית. אבל אם קורה משהו לשליח והוא עובד, אז זה כבר סיפור אחר.
מה לגבי השליחים של וולט? איך זה עובד? זה קצת שונה משליחים שמסעדה מפעילה בעצמה.
הסיפור עם וולט הוא מאוד מעניין, כי וולט היה להם מאבק משפטי ארוך לא להכיר בעובדים שלהם כעובדים שכירים, אלא פרילנסרים. אני לא מכיר את החוזים שלהם, אבל אני יודע שזה אחת הסוגיות הבוערות בעולם הביטוח, לא פה, לא רק
כן,
ברמה העולם. המקומית, אלא ברמה העולמית.
כן. תגיד, אני רוצה לקחת רגע עוד שיפט אחד לעולם אחר לגמרי של ביטוח, וזה הנושא של מידע, סייבר, סיכוני סייבר. הרבה פעמים אנחנו אני רואה את זה במשרד, אנחנו נתקלים בעסקים שמייצרים הרבה מאוד מידע, גם אני אגב כעסק, מייצר הרבה מאוד מידע, מסמכים, הסכמים, אני מייצר את המידע, אני אוגר מידע, אני משתמש בו, בסוף יכול להיות איזשהו אירוע שמישהו משתלט מרחוק על המערכות שלי, תופס שליטה, והלך כל המידע הזה. סיכון שהוא, אם הוא קורה, לפחות אצלי במשרד כמו שלי, סיכון מטורף, זה משהו שיכול להקריס את המשרד. אז איך אחד, אני יודע שיש ביטוח שנקרא סיכוני, או כיסוי שנקרא סיכוני סייבר.
ביטוח סייבר.
כן, אז בוא תיתן לזה מילה, ואיך באמת אפשר לשמור על המידע הזה, חוץ מהביטוח?
קודם כל לגבי הביטוח, כל בעל עסק שיש לו מידע, בין אם זה מידע על לקוחות, בין אם זה חומרה שלו שהוא צריך אותה בשביל להפעיל את העסק, יכול לקום בבוקר יום אחד ולראות שהשתלטו לו על החומרים, mm-hmm. הצפינו אותם, והוא מקבל הודעת...
דרישת כופר.
דרישת כופר.
כן.
ביטוח לסייבר נותן לזה מענה. מנהלים לך את הסיטואציה, יש איש מסע ומתן שעושה את זה, יש לך פיצוי אם תצטרך, אתה לא לבד בסיפור הזה. כי אם אתה לבד בסיפור הזה, אז אתה תצטרך לשלם עשרות או מאות אלפי שקלים בשביל לצאת מהסיטואציה. הסיכון השני... ועם המידע שיש לך על הלקוחות...
מידע רגיש.
הוא מידע רגיש.
Mm-hmm. מידע רפואי, למשל.
ראה, או מידע רפואי, ראה מקרה שירבית חברה לביטוח.
אפרופו, תראה מה זה.
פרצו, כן. השתלטו, חשפו מידע, סכנה מאוד 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 גדולה. וגם שם, כנגד תביעות, ביטוח סייבר נותן לך מענה.
אני חייב לדעת אם היה להם ביטוח.
היה להם.
כל הכבוד. הסנדלר לא הולך יחף. תשמע, זה חתיכת אירוע, זה מטורף. תגיד, אתה יודע להגיד, כאילו, כמה, יש הרבה אירועים כאלה שאתה נתקל בהם? ככל שהזמן עובר?
התשובה היא כן. האירועים הם ברמה יומית. יש חמל של המדינה בבאר שבע, שבעצם נועד לתת מענה לאיומי סייבר, ברמה הממשלתית, מול ארגונים מאוד גדולים. אני הייתי שם, אני ראיתי איך החמל הזה עובד, זה, זה, זה לנהל קרב. אז אנחנו שומעים הרבה פעמים על המקרים הגדולים.
כן.
אבל לצערי, על המקרים הקטנים, שזה אני ואתה, אנחנו פחות שומעים. ושם חשוב לתת הדגש, הביטוח, עלות הביטוח היא לא גדולה. זה כיסוי שכל בעל עסק צריך אותו.
בעלי עסקים, שימו לב, סיכוני סייבר, הם כאן והם כאן להישאר. תקנו את הכיסוי בכמה שקלים ותעשו לעצמכם הרבה שקט נפשי, נכון?
חד משמעית.
נצא להפסקה קצרה, ניקח שלוק של אוויר, ואחרי זה נחזור ונמשיך לדבר על קצת על נושאים יותר ביטוחי פרט ופנסיונים, כי בסוף אתה יודע, הבן אדם זה הבן אדם. דיברנו על העסק שלו, עכשיו לא דיבר על הבן אדם עצמו. אז הפסקה קצרה, זכייניסטים, ואנחנו חוזרים.
לפני שנפגשנו היה ביסוד לא נגיש הייתי כספת שאת הקודם לאיש את כל החידות פתרת בעצמך אני לא מפסיק להתרגש ממך בעצם נדמה שאני זקן מדי לך בינינו הרי את גדולה ממני כל כך כאילו נולדתי כאן לצידך אני לא מפסיק להתרגש ממך בחוץ יום עולה מתגלה וגם בתאינו מתמלא
שוב, כמעט ויתרתי עלייך. חשבתי שאין כבר עם מי לחלוק את חיי, ואז את חייכת, אמרתי את שמך, אני לא מפסיק להתרגש ממך. להיות איש ראוי לך מאבקש, שאף פעם לא נפסיק להתרגש.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
דיברנו עד עכשיו על כך שכל בעל עסק צריך לדאוג לעצמו מתביעה של צדדים שלישיים, או מסכנה שעלולה להתרחש למלאי שלו ולמוצרים שלו וכן הלאה. ובכל הביטוחים האלה, ארז, לא דיברנו מילה אחת על מה אם חס וחלילה קורה לבעל העסק עצמו משהו והוא צריך עזרה כלשהי. אז כאן אנחנו מגיעים לדבר על מה שאנחנו קוראים לו ביטוחים פנסיונים, ואחרי זה נדבר על סוגיה אחרת, שהיא נפרדת, של אובדן כושר עבודה. אז שאלה ראשונה, בנושא הפנסיוני, מה להערכתך או לדעתך כל בעל עסק חייב?
קודם כל, כל בעל עסק חייב קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, ובמקביל קרן השתלמות במעמד עצמאי.
כן.
המדינה נותנת לך כלים להגיע מוכן לגיל פרישה, ואף אחד לא רוצה להגיע לגיל פרישה ולהבין שאין לו...
שהוא לא מוכן.
שהוא לא מוכן, שאין לו חיסכון מספק. זה העצה הכי חשובה שלי, ושם עושים את זה דרך סוכני ביטוח.
כן. פה אולי צריך לומר עוד משפט, שהרבה פעמים קורה מצב שאנשים רוכשים ביטוח פנסיוני בנקודת זמן מסוימת, הולכים ומתקדמים גם מבחינת רמות השכר וצוברים עוד יכולות, אבל לא מתאימים את הביטוח למצב הקיים בפועל. איך פותרים את העניין הזה?
קודם כל, חלק מהתפקיד של הסוכן הוא לפחות אחת לשנתיים לעשות פגישה עם הלקוח, להבין האם הצרכים השתנו, האם יצטרף ילד למשפחה, יכול להיות שבעל העסק נכנס רווק, ואחרי שנתיים הוא נשוא עם ילד.
כן.
אז לכן אנחנו, אני יודע גם על הקולגות שלי, לפחות אחת לשנתיים עושים פגישת רענון עם הלקוחות, ומבינים מה השתנה, תמיד משהו משתנה בצרכים, ועושים את ההתאמות הנדרשות.
צריך לומר שבעל עסק עצמאי בניגוד לעובד שכיר, או בשונה מעובד שכיר, שלעובד שכיר זה קל, יש לו מעביד, צריך לדאוג לדברים האלה.
נכון.
בעל עסק צריך לדאוג לעצמו, אבל אנשים לא רוצים להתעסק כל כך בדבר הזה. יש שם איזה עניין פסיכולוגי, נכון? לא רוצים להתעסק במה יהיה עוד 20-30 שנה. כאילו שזה...
אני מסכים איתך.
איך זה מגיע הדבר הזה? איך פותרים את זה? אתה יודע,
בסוף. אני חושב שזה מגיע גם מחוסר מודעות וגם אתה יודע, גם אני ואתה לא, קשה לחשוב מה יקרה עוד 30 שנה.
כן.
אבל ברגע שפורטים את זה למספרים, ברגע שאני יושב עם לקוח ומראה לו, היום אתה רגיל לרמת שכר של 15,000 שקל בחודש. נכון להיום, אם תאבד את הכושר לעבוד, או אם תגיע, תזכה ותגיע לגיל פרישה, לגיל 67, אתה צפוי לקבל 3,000 או 5,000 שקל בחודש. ברגע שפורטים להם למספרים, אז פתאום הם מזדקפים ומבינים שהם חייבים לדאוג לעצמם. כי המדינה לא תדאג להם.
כן, לא יש מי שידאג. בואו ניקח שיפט למקום אחר לגמרי, אבל הוא גם מדבר על הבן אדם עצמו, על הפרט עצמו. אובדן כושר עבודה, נכות תעסוקתית. תן על זה מילה. מה קורה כשיקרה משהו לבעל העסק, ליזם? לא יכול להמשיך לעבוד חודש, חודשיים?
היום, אם היזם פתח קרן פנסיה, חס וחלילה קרה לו משהו, הוא יקבל נכות תעסוקתית, יקבל תשלום חודשי של 75% מהשכר שלו, והוא יהיה בעצם מוגן עד גיל פרישה. מי שלא עשה, ומי שלא הפריש לקרן פנסיה, או ביטוח מנהלים, אין לו מענה. הוא יכול להגיע למצב, או למצוא את עצמו במצב, שהוא לא יכול לעבוד, והוא לא יכול לייצר את ההכנסה, ואין לו פתרון.
אז מה? מה עושים עם זה?
את מה שאמרתי מקודם, פונים לסוכן ביטוח, מבקשים שידאג לצרכים, לא רק לצרכים שהם חייבים ומודעים אליהם, שזה ביטוח לעסק, אלא גם לצרכים האישיים שלהם, גם לתחום כן. הפנסיוני, ולנצל גם את זה שאנחנו מתקרבים לסוף שנה. מי שלא עשה את זה, יכול עדיין לעשות את זה רטרואקטיבית על כל השנה.
ויש לזה הטבות כמובן ברמה
מסוימת. יש לזה הטבות מס. בסופו של דבר, אתה מפריש כסף, אתה נהנה מהטבות מס, ואתה פוגש את הכסף אחר כך.
כן, נכון. זה יצא ממש נכון, אני לא חשבתי על זה, אבל בשביל זה אתה נמצא פה, ידידי. תגיד, מה עם המשפחה, ילדים, איך, בוא נחבר את הדברים, אתה יודע, בסוף גם מחלה קשה, מצב סיעודי, חס וחלילה מוות, כל אלה גם משפיעים על האישה, על הילדים, איך נכון. עושים את ההתאמות ומה צריך לעשות?
אני נוטה להסתכל על משפחה כעוד עסק שצריך לנהל ולטפל. Mm-hmm. ואני מנסה ללמד ולחנך את הלקוחות שלי לראות אותו דבר. וצריך להיערך חס וחלילה לדברים שמפחידים אותנו יותר מכל. אם לנו קורה משהו שימנע מאיתנו לעבוד כמו מחלה קשה, שנקבל פיצוי חד פעמי שיכול להגיע עד 500,000 שקלים, זה נותן אוויר לנשימה, זה נותן לנו זמן להיערך, וזה נותן לנו גם את היכולת לקחת צעד אחורה מהעבודה. כן. אותו דבר על הילדים.
אני נאלצתי להפעיל פוליסה כזאת, אתה יודע את זה.
נכון.
זה כן, זה עוזר מאוד.
אותו דבר על הילדים, הורים מבינים שאם חס וחלילה קורה לילד משהו והוא חולה, שניהם בדרך כלל נרתמים, שניהם לא בעסק, שניהם נכון. עוזרים לו, ולצורך העניין ביטוח לילד זה בעלות של עשרות שקלים בחודש.
כן.
אותו דבר לגבי ביטוחים רפואיים, חייבים את הכיסויים המתאימים, מה שמקבלים דרך קופת חולים, רחוק מלספק. וכמובן, אם זה עצמאי שעובד בשטח, מומלץ מאוד גם לעשות ביטוח תאונות אישיות, כן. שייתן לו מענה מהיר ומקיף יותר מהפוליסות הרגילות.
מה קורה עם משכנתה? בוא ניתן לזה מילה. הרי במשכנתה, כשבן אדם לווה כסף מהבנק, הבנק מחייב אותו לעשות ביטוח חיים.
ומבנה.
נכון, ומבנה. אבל אנחנו מדברים על החיים, אז תן רגע מילה על זה.
קודם כל, בביטוח חיים צריך להבין שאתה היום יכול לעשות את זה דרך הבנק, כי אתה ממהר וחושב שזו הצעה זולה ביותר. צריך לשים לב איך הפרמיה משתנה עם השנים.
אז אתה אומר, בוא נחדש לאנשים משהו, תבדקו את זה לא רק בשנה הראשונה, את הביטוח שהבנקים, שסוכנויות הבנקים מציעים לכם.
תבדקו טוב מה קורה אחרי 3, 4 ו-5 שנים. בנוסף, יש היום פתרונות של ביטוח חיים, שאתה יכול לשעבד חלק מהסכום לבנק, והרבה פעמים זה פתרונות יותר טובים עבור הלקוח. אבל אני כן הייתי רוצה לדבר במילה על הנושא של הביטוח מבנה.
כן.
שהיום, לצערי, הרוב עושים את הביטוח מבנה דרך הבנק, הם שומעים עלות של כמה עשרות שקלים בחודש וממהרים לעשות. מה שהם לא מבינים זה א', שהביטוח מתחדש אוטומטית, אפילו לא פונים אליהם כל שנה לברר אם משהו השתנה, וברוב הביטוחים דרך הבנקים אין כיסוי לצד ג', כאשר צד ג', הסיכון שם לבעל נכס, הוא הסיכון הכי גדול. אם הבית חס וחלילה נשרף ותפס את כל הדירות מעל, המשמעות היא, אתה לא מכוסה.
ואם עכשיו הגיע אליי אורח והחליק אצלי שבר את הרגל? ואין ביטוח כזה, אני לא מכוסה?
אתה לא מכוסה. אם אין לך כיסוי צד ג' ואורח נפצע אצלך, אתה לא מכוסה.
וואו. מה לגבי נושא של התרחבות המשפחה? איך נערכים לדבר הזה? מה התוספות, סוגים של ביטוחים?
תראה, ברגע שנולד, ברגע שהצטרף ילד למשפחה, הטיפ הכי חשוב שאני יכול להעביר למאזינים, זה איך שהילד משתחרר מבית חולים לעשות לו ביטוח.
כן.
ברגע שעושים את זה מהר, חס וחלילה אם יתגלה אחר כך משהו, הילד מכוסה לכל החיים ואין לו החרגות בפוליסה. לכן חשוב לעשות כמה שיותר מהר, להרים טלפון לסוכן שמטפל, להתקן אותו על השינוי ולהוסיף את הילד לביטוח המשפחתי.
זו נקודה סופר חשובה, כי העניין הזה של החרגות בסוף תופס את האנשים במקום הזה שהם בדיוק צריכים, שם רגע, לא, לא, לא. יש פה החרגה, אנחנו לא מכסים את העניין.
נכון מאוד, ויש לי מקרים של לקוחות שעשינו מהר מאוד את הביטוח לילד, וחודש, חודשיים אחרי התגלה שלילד יש איזושהי בעיה רפואית, וחברות הביטוח שילמו להם מאות אלפי שקלים עד היום.
בוא נדבר על מוצר פיננסי שהוא, אני לוקח רגע לנושא אחר כבר, אבל הוא כן חשוב לי, כבעלי עסקים שאתה יודע, יש להם קרנות השתלמויות וכן הלאה, בעל עסק צריך הלוואות, צריך להתגלגל, תזרימית, לפעמים יש עניינים שאתה, מה לעשות, לא מקבל את ההלוואות הכי טובות מהבנקים. יש, אני יודע, על פתרונות פיננסיים פשוטים שאפשר לאפשר הלוואות על חשבון קרנות השתלמות קיימות, נכון? או מוצרים אחרים?
נכון.
תן את זה מילה.
קרן ההשתלמות, אם אתה מפריש לקרן השתלמות, אם הקרן השתלמות נזילה, אתה יכול לקבל הלוואה עד 80% מהקרן, בתנאים שדרך הבנק היית יכול לחלום עליהם.
כן.
ולכן, אחד הדברים שהכי כואבים לי לראות, זה אם אני שומע או מגיע אליי לקוח שמספר לי שהוא פדה את קרן ההשתלמות. אם הוא היה יודע, או אם הוא היה מתייעץ עם הסוכן שלו, הוא היה מבין שיש לו אלטרנטיבה עדיפה, כן. לשמור את הכסף בקרן, לקחת הלוואה נגד, ובסופו של דבר...
והקרן, הכסף בקרן ממשיך לעבוד.
הלוואת בלון לשבע שנים, הכסף ממשיך לייצר, רק התשואה בשבע שנים הלאה, כן. תחזיר את כל ההלוואה.
על היוסטור ולהקתו, ואתה אומר שזה נורא פתיר בצורה פשוטה, האמת.
פתיר מאוד.
חשבו הסוכן ביטוח, תעשו את זה. טוב, יפה. בואו ניקח עוד איזשהו עניין של ביטוחים, אנחנו לקראת סיום. חלק גדול מהפעילות שלי במשרד מתבטאת בהסדרה של יחסים בין שותפים, הסכמי שותפים. הם אולי הסכמים החשובים ביותר, או לפחות בין החשובים שיש לתת עליהם את הדעת כשמקימים עסק, או שנכנסים כשותפים לעסק. סיטואציה שכיחה ששותפים לא דואגים לה, היא סיטואציית הביטוח, ביטוח השותפים, ויכול להיות מצב שבמקרה של ביטוח, שיכול להסתיים גם במוות, עלולים למצוא את עצמם, השותפים שלכם, חוברים לילדים שלכם, או לאישה שלכם, וזה הפוך יכול להיות גם, ואנחנו לא בדיוק רוצים את הבני משפחה של השותפים שלנו אצלנו בתוך העסק. אז מה זה המוצר הזה, ארז, שנקרא ביטוח שותפים, ומה, איך עושים את זה? איך מתפעלים אותו?
זה בעצם ביטוח חיים ייעודי, שנועד לתת פתרון לסוגיה שהצגת עכשיו.
כן.
אתה יודע, כל שותף, בעל עסק שיש לו שותף, חייב לקחת בחשבון סיטואציה שתיארת לפני, שחס וחלילה אחד מהשותפים יכול ללכת לעולמו,
כן.
ואז אתה מוצא את עצמך שאין לך את השותף, אלא יש לך את היורשים החוקיים כן. שלו, בין אם זה האישה, בין אם זה הילדים.
הילדים נחתו לך בתוך העסק.
בדיוק. אז ברגע שעושים, מחשבים מה השווי של אותו שותף, עושים את הביטוח, ואז חס וחלילה, כשקורה מקרה הביטוח, חברת הביטוח משלמת את החלק של השותף ומסדירה את כל הנושא.
חברת הביטוח בודקת את השווי של העסק באותו רגע, או שזה ריסק? קניתי עכשיו פוליסה של מיליון שקל, אני אקבל מיליון שקל.
אתה?
אני הלכתי לעולמי לצורך העניין.
אתה מעריך, אתה והשותף שלך מעריכים ביחד כל אחד את המשקל ואת השווי שלכם בשותפות, וכמה הייתם רוצים שייכנס ליורשים, אם חס וחלילה קורה משהו. את החשבון, בעל העסק עושה.
כן, הבנתי. זאת אומרת, מה שקנינו בפוליסה, זה מה שבעצם החברה תשלם.
נכון.
כשיגיע חלילה האירוע. אפופו, אני אגיד על זה משפט אחד, בהסכמי שותפים שבהם יש כוונה לרכוש פוליסה, וגם בכאלה שאין כוונה לרכוש פוליסה, חשוב מאוד גם להתייחס לעניינים הניהוליים. זאת אומרת, אפשר להחריג בתוך ההסכם ולומר, הזכויות הניהוליות נשארות של השותפים הקיימים, והזכויות הרכושיות שייכות ליורשים על פי דין או על פי צוואה, אל מול העניין של ביטוח. כלומר, שאם יש ביטוח, אז הביטוח בעצם נכנס בנעליים בעצם של היורשים על פי דין או על פי צוואה, ומשחרר את העסק להמשיך לעבוד כפי שהוא עבד קודם. אני צודק?
אתה צודק ב-100%.
מגניב. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אז ככה שאלות אחרונות. האתגר המרכזי, ארז, שאתה לדעתך חווה בתחום שלך או פוגש בתחום שלך?
תראה, אני חושב שאני יכול לחלק את זה לשתיים. אחד, אתגר מרכזי מול הלקוחות. הלקוחות מחפשים מחיר המון פעמים, והמחיר שהם משלמים עליו בסופו של דבר, זה שזה בא על חשבון הצרכים שלהם.
כן.
ואם אני יכול אפילו למאזין אחד להעביר את המסר, קודם כל, ברור צרכים ולהבין מה אתה מקבל, אחר כך ורק אחר כך
נדבר על המחיר. תתווכח ותתמקח.
בדיוק. והקושי השני הוא מול חברות הביטוח, מול היצרנים, שבעצם אתה צריך להילחם ולהיאבק בשביל להסביר את הצד של הלקוח. המון פעמים אני נתקל במקובעות מסוימת או בחוסר רצון לנהל את הסיכון כמו שצריך.
אני רוצה שברשותך תיתן עצות גם לרשתות מזכות מצד אחד וגם לזכיינים. עצה אחת לרשת מזכה, עצה אחת לזכיין.
לרשת מזכה, העצה הכי טובה שאני יכול לתת זה אל תעשו צעד או רבע צעד בלי הסכם נכון ובלי סוכן ביטוח. יכול להיות ביחד עם יועץ ביטוח, תלוי מה הגודל של הרשת, שיגדירו בכתב את הסיכונים שלכם ואת הכיסויים הביטוחיים שאתם צריכים.
אתה יודע, אבל כל רשת מתחילה מעסק אחד שהפך להיות רשת מתישהו, אז מההתחלה צריך להיות יועץ ביטוח.
לא, ממש לא. אבל אני יכול להגיד לך שסוכן ביטוח לרשת שמתחילה ועורך דין טוב, זה מעל ומעבר.
הנכס.
מעל ומעבר, ומהצד של הזכיין, כמובן שחייבים להבין האם בתוך החוזה, בתוך דרישות הביטוח, הדרישות הגיוניות, וחייבים לעשות לו פוליסה שתתאים לו, וכמובן, כמובן, כמובן, אני חוזר למה שאמרתי לפני, להבין מה דרישות להקלה בסיכון. כן. מה הוא מחויב לעשות בשביל שאם יקרה משהו, הוא יקבל את הכסף.
שזה הצעה סופר קריטית. בסוף קנית ביטוח, אבל לא עמדת בדרישות שהחברה, חברת הביטוח הציבה לך בפוליסה, קלקלת את הכל, לא משנה ששילמת את הכסף. אין כיסוי.
נכון מאוד.
חד משמעית.
תראה, גם כשאין כיסוי אפשר למצוא את הפתרונות, זה לא תמיד שחור ולבן, אבל אנחנו מבינים
ויודעים. אבל עדיף לא להיות שם.
אנחנו מבינים ויודעים שכשקורה נזק גדול, הדבר הראשון שחברת הביטוח תעשה, היא תחפש איפה לא לשלם ולמה להתנער.
איך הקורונה השפיעה על התחום? תן לי את זה במשפט וחצי.
אני חושב שהקורונה השפיעה מאוד על התחום, כי קודם כל חברות הביטוח קצת נבלו. אני אקח אותך רגע למקום אחר ולתחום הרכב. פתאום לא היה תאונות, פתאום היו פחות רכבים על הכביש. הפרמיות ירדו ב-30-40 אחוז באותה שנה.
וואו.
וכשהסתיימה הקורונה, התאונות חזרו, וחברות הביטוח נכנסו להפסדים מאוד גדולים, והיום הפרמיות עלו ב-30 אחוז.
כן. אז אחרי ההשלמה פלוס.
נכון. כן. אז הקורונה גרמה קצת לחשוב אחרת, ולחיות במציאות אחרת. גם לנו, אני היום מבחינת הביטוח, אפילו מבחינת עובדים, יש לי עובדים שעובדים מהבית.
כן. יפה. איך היה לך בשידור? אנחנו כבר עוד רגע מסיימים.
היה לי מדהים. אני חושב שזו זכות גדולה גם להתארח אצלך בתוכנית.
בכיף.
גם לנסות, לך. אם הצלחתי לגרום למאזין אחד, להבין מה החשיבות של סוכן, ואני שם אפילו אותי בצד, ולחשוב פעמיים לפני שהוא קופץ ועושה ביטוח בצורה ישירה, אז עשיתי את שלי.
לגמרי, וארז, תודה רבה לך על השתתפות בתוכנית. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. שידור נוסף של הזכייניסטים מסתיים. הפעם עם ארז קראוס, שהוא הבעלים והמנכ״ל בסוכנות הביטוח הוותיקה, קראוס סוכנות לביטוח. דיברנו על ביטוחי עסק, ביטוחי פרט, ביטוחים פנסיונים, אפילו קצת נגענו בפיננסים. שידור מרתק, מלמד. יש מצב שאנחנו נעשה עוד שידור אחד כזה, ארז, כי יהיו שאלות. אתם יכולים למצוא אותנו בערוץ היוטיוב שלנו, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, וגם בערוצי הפודקאסט של ספוטיפיי, אפל וגוגל. שבוע הבא, יום ראשון, ב-11 בבוקר, אנחנו איתכם בתוכנית נוספת. תודה רבה לכל אנשי ההפקה פה שעוזרים ברמת השידור. אני אדיר זאבי, ושמחתי מאוד להיות איתכם. שבוע טוב ומוצלח. ארז, תודה רבה רבה שבאת.
תודה לך.
היה כיף.
רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות ואופן. וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.